אז אני רוצה להזכיר שאמרנו שהלילה הזה הוא לילה מיוחד במינו, שכל עניינו של הלילה הזה זה חיבור של האבות והבנים, זה לא סתם לילה. דיברנו על זה בעריכות, ראינו על זה הרבה מקורות מהרב חרלב. החיבור בין אב לבן זה ביטוי לחיבור שלנו לריבונו של עולם. בלילה הזה, ביציאת מצרים שאז נולדנו, אנחנו מחברים את עצמנו לריבונו של עולם, למלכו של עולם, מופיעים את הקשר שלנו אליו, ואת זה אנחנו עושים, תודה רבה, איזה סליחה. אני תמיד שולחת אותי, אינה. כושר או לא כושר? כן, תחלקי בינתיים, אנחנו נגמור את הדף הזה. אז בואו נראה עוד שני מקורות שהרב חרלק מביא ביחס לזה, ביחס לאבות לבנים וגם ביחס לבנים, ואחר כך נעבור לדף שתהילה צילמן לנו. אז אני בצד הזה של הדף, בסדר? פה. בסדר? אתם איתי? תקשיבו למילים של הרב חרלק. זוכרות שבתחילת השיעור הליל הסדר, אז ביקשתי ממכם לעצום עיניים שתי דקות ולהיכנס לליל הסדר? אז שתי דקות, אתם לא צריכות כבר לעצום עיניים, אבל תזכרו רגע בלילה הזה, ומתוך זה בואו נראה את מה שהרב חרלק כותב. כן, תודה. בלילה הזה מתלקח הלהב הקדוש. ככה הרב חרלק מרגיש. בלילה הזה מתלקח הלהב הקדוש של הצינור הגזעי של ישראל. יש איזה להבה כזאת, להבה גדולה, שמתלקחת, שמאירה בלילה הזה, שמופיעה את המהות שלנו, את מי שאנחנו, הוא זרם הקודש הזורם בכל אחד מישראל, מהאבות הקדושים. אברהם, יצחק ויעקב, כן, ממערת המכפלה, מהשורש של השורש, מפתח גן עדן, משם זה מגיע אל כל בית ובית מעם ישראל. בלילה הזה מתעניין כל בן, משתוקק לעמוד על סוד קדושים של שיבת אמונים והדרת קודש, של סיבת אמונים, סליחה, והדרת קודש, כמו שדיברנו על זה שהבית צריך להיפתח לכל הבנים, גם אם הבנים מתנהגים יפה וגם אם לא מתנהגים יפה, הם תמיד יישארו בנים. גם לבנים יש איזה פתח כזה שנפתח בלב להקשיב לאבות, גם אם האבות זקנים. שמעת רפוש? גם אם הם נורא זקנים, נורא 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 זקנים, בלילה הזה יש איזשהו חיבור. והלב נפתח, כלומר, אם ילד בא ללילה הזה ואומר, אני אפתח לאבא ואמא שלי, זה לא חייב להיות זקנים, זה יכול להיות כל מיני דברים. אנחנו לא נזכר שזה לא. יש איזה משהו שנפתח, איזה חיבור, תודה אבי, איזה חיבור שמתחבר בין האבות לבנים בלילה הזה, ואומר הרב חרלב, כנגד ארבעה הבנים דיברה תורה, אפילו הרשע, אם כי נראה ששואל ברשעות ובליצנות, הרי בפנימיות הוא מחכה לתשובת הדרת הסיבה, ולכן הוא שואל. אז אפילו אם יהיה ציניות, אני מקווה שלא יהיה, אבל אפילו אם יהיה ציניות, אפילו אם יהיה איזה לעג, אפילו אם יהיה איזה בוז, עצם זה שהבן הרשע אמר לעצמו, אני בליל הסדר חוזר הביתה, אני רוצה לשבת בליל הסדר עם אבא ואמא שלי, זה כבר אמירה, זה כבר אומר שנפתח הלב. אפילו אם הוא מגיע מלובש במלבושים מוזרים, בתסרוקות מוזרות, תכשיטים מוזרים, ואני לא יודעת מה. בסדר, הלב, עצם זה שהוא בא, זהו, הוא רוצה לשמוע. הלילה הזה הוא הלילה המיוחד להשבת בנים לאבות ואבות לבניהם. עבודת הקודש העתידה לאליהו הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, וזהו יסוד המסורה בדבר בו אליה הנביא והכנת כוסו בלילה. אז זה התפקיד של אליהו. זה התפקיד של אליהו אצל הנביא מלאכי, בסדר? דיברנו על זה, שזה הפסוק האחרון בספר מלאכי, בנביא האחרון. והוא מבטיח, מבטיח, שאליהו יבוא, ואנחנו יודעים שבדורות של גאולה יש פערים בין האבות לבנים, שלא כל מה שהאבות אומרים וחושבים וחיים, אז הילדים מסכימים איתם. הלילה הזה הוא לילה של חיבור. צריך, זה סגולת הלילה הזה. ושוב, זה שהאבות מתחברים לבנים, זה אומר שאנחנו, האבות, גם יכולים להתחבר לריבונו של עולם, וגם ריבונו של עולם אומר לנו, אני מזמין את כולכם, את כולכם, את כולכם לסדר. זה לא תלוי באיך אתם מתנהגים. זהו, אתם בני בכורי ישראל. זה ליל הסדר. אני שנייה אשתו. קולי ערב ככל העורף. ברוך אתה. טוב. עכשיו עוד דבר שהרב חרלק מוסיף, וזה עוד נקודה, ביחס לארבעת הבנים, קצת שונה, אבל מתחברת. אומר הרב חרלק, ארבעה בנים אלו מכוונים לארבע בחינות שאנו מתעלים בליל שימורים זה. הרב חרלק אומר, כל ארבעת הבנים נמצאים בתוכך. כל ארבעת הבנים הם חלק ממך. זה שבילים? זה שבילים שקיימים בתוכנו, ואנחנו יכולים להיפגש איתם בליל הסדר. אז מה זה חכם? חכם מה הוא אומר? הוא עניין העלייה של כל ישראל להיות כולם חכמים, לדעת את כל העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אותנו. חכם זה את, זה שלקחת שנה אחת מהחיים שלך והחלטת ללמוד. חכם זה לא IQ, זה לא קשור ל-IQ, זה לא קשור לציון שקיבלת בפסיכומטרי, ממש לא. חכם זה הרצון להקשיב לדברי התורה, זה הרצון ללמוד, זה השאיפה לדעת עוד ועוד תורה, כדי מה? דיברנו על זה אתמול, כדי להתקדם. קודם כל ללמוד. חכם זה הביטוי ללמידה. רשע מה הוא אומר? הוא עניין ההפרדה המוחלטת מכל מיני הרשע שהם סיגי האומות. כן, אז הרשע זה ברור, זה הבחנה. זה הבדלה לאיזה עולם אנחנו לא שייכים, במה אנחנו לא בוחרים. נכון, יש לנו בחירה חופשית, דיברנו על זה קצת השבוע. תם, מה הוא אומר? הוא עניין העלייה למדרגת יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, שהוא היה במדרגה שלפני החטא, ומפני זה יעקב אבינו לא מת. אז תם, תם זה מלשון איזושהי שלמות, וזה שייך לחיבור הפשוט שלנו לתורה, התם שלנו לתורה, בלי קושיות, בלי שאלות. אולי קצת מה שדיברנו אתמול על האמונה הטבעית, זה עוד צד שמתגלה בליל הסדר. ולזה גם הדברים שמרוב גודל רוממותם, אין לנו ביטויים לשאול עליהם, כי אם בצורה של מה זאת? כי הם מתגלים לנו בלילה הזה עד שנוכל לבטא ולספר גם עליהם. אז מה זאת, הביטוי הזה של אתה מה זאת, זה לעמוד מול הגודל, מול הגודל של ליל הסדר, מול הגודל של יציאת מצרים, ושנגמרו לנו המילים. לחד ומיד תהילה, אין לנו מה להגיד. הגודל הוא כל כך גדול, המפגש עם הגודל הוא כל כך גדול שלא נשארות מילים, זה הטעם. ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים, חוזק יד הוא סוד הביקוע של הנשגבות הללו הבוקים ומהירים. אני לא יודעת להסביר את זה, בסדר? כל אחד שתדמיין מה זה סוד הביקוע. ושאינו יודע לשאול, הוא עניין העלייה למדרגה נשגבה מאוד. שאף הדברים שאינם בגדר שאלה כלל, מתגלים בלילה זה בבחינת עד פתחנו. וכמו שבשעת גאולת מצרים פתח לפניהם הקדוש ברוך הוא את כל שבעת הרקיעים וגילה להם עניינים נוראים שלא נתגלו לשום נביא וחוזה, אף בדברים שאינם בגדר שאלה כלל, כן גם בכל שנה ושנה מתגלים האורות האלו לכל ישראל. אז מה זה שאינו יודע לשאול? זה סוד, זה סוד. הרב חרלק מגלה לנו סוד, שמי שילמד הרבה על ליל הסדר ועל פסח ויכין את עצמו ויתאר את עצמו, ויקדש את עצמו, וירומם את עצמו, אז יתגלו לו בליל הסדר כל מיני עניינים שלא מתגלים סתם ביום של חול. מה זה העניינים האלה? אני לא יכולה לגלות לכם, כי אני לא יודעת סודות. אבל כדאי מאוד 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 להתכונן ללילה הזה. אז כל השבועות שלפני כן תקרצפו ותשטפו ואני לא יודעת מה, תסדרו ותנקו ולא יודעת מה. אבל ביום שלפני ליל הסדר תגיעו בנחת וברוגע ותמצאו זמן קצת להיפגש עם, עם דברים שכתובים על הלילה הזה, כדי להגיע ללילה הזה מוכנים, כן? עם פניות ללילה הזה, עם לב פתוח ללילה הזה, עם נחת ללילה הזה, לא מתוך כל הבלגן. זה עצות מאוד טובות שאני נותנת, נכון? אני לא יודעת איך אני אגיע. זה מאוד קל, אמרתי לכם, לתת פה עצות. אבל ריבונו של עולם סידר לנו השנה שבת, נכון? לפני ליל הסדר. אז זה ברכה מיוחדת. להיכנס לליל הסדר מתוך שבת זה להיכנס עם כוח. אז בואו ננצל את זה. שבאמת נזכה להיפגש עם האור, יש אור. יש אור מיוחד שיורד מהעולמות העליונים ששייך ללילה הזה. אז בואו ננסה. אז בשבת לא נעשה שטויות ולא נסתובב יותר מיוחד. ננוח, ננוח כדי להיכנס אל תוך הלילה. טוב. אז זה סיום האבות והבנים. עכשיו אני רוצה שנראה ביחס לליל הסדר, תראו. ליל הסדר כשבית המקדש היה קיים, עיקר עניינו היה קורבן פסח, על מצות ומרורים יאכלו, מכירות? לכאבנו הגדול ולצערנו הרב, בית המקדש לא קיים כבר שנים רבות. וזה מאוד מאוד מרוחק מאיתנו, כל העניין, כל מה שהיו עושים בבית המקדש והקרבת הקורבנות, אבל כשבית המקדש היה קיים זה היה דבר מאוד מאוד יסודי ומרכזי וחי וזורם בתוכנו. ואי אפשר להיפגש עם ליל הסדר בלי לטעום קצת, קצת, ממה שהיה כשבית המקדש היה קיים מקורבן פסח. אז קודם כל הזכרנו את זה, זוכרות? הזכרנו שקורבן פסח זה למשפחותיכם, נכון? שזה משהו ששוב מחבר את האבות עם הבנים. אין דבר כזה להכיר קורבן פסח לבד, אין כזה דבר. אני רוצה שנראה מתוך כמה מקורות במשנה שאומרים הלכות, במקורות כתובות הלכות ביחס לקורבן פסח, מה טמון בכל הלכה? מה זה בכלל הלכות? מה זה מצוות? התורה היא מלאה במגמות אלוקיות, באידיאלים אלוקיים. המצוות הם כמו כלים, כל מצווה היא כמו כלי שמכילה איזה רעיון ששייך לאידיאל. התורה היא אינסופית, היא כולה מרחבים. האידיאלים האלוקיים אין להם סוף. איך האדם יכול להיפגש עם זה? דרך המצוות. אז כל מצווה היא כמו כלי, וככל שנלמד יותר טעמי מצוות, ככל שנלמד יותר את משמעות המצווה, ככה נהיה יותר מחוברות לאידיאלים האלוקיים שמופיעים בתורה. אז אני רוצה שנראה כמה דברים ששייכים לקורבן פסח, ושוב, זה כדי להיכנס אל תוך הלילה הזה יותר מחוברות למהות המיוחדת של הלילה הזה. אז אני רק אגלה לכם שביוד בניסן לקחו את השה במצרים. זה היה ביוד בניסן. ביוד בניסן, אחרי 40 שנה מתה מרים הנביאה, עזבה אותנו ביוד בניסן. ביוד בניסן, אחרי אלפי שנים, נפטרה הרבנית חנה, עליה השלום, שהייתה גם מורה לנשים, כמו מרים. ומה יקרה השנה ביוד בניסן? יהיו בחירות. אז הלוואי שזה ייתן כוח ליום, זה יום מיוחד, יוד בניסן. אתם יודעות שכשלקחנו את השה, זה לקחנו את העבודה זרה של מצרים, זה לא היה כזה פשוט. לקחת את העבודה זרה שלהם ולדעת שאנחנו הולכים להקריב אותם. אבל עשינו את זה. זה יום מיוחד שכזה. טוב. אז לפני שניכנס לתוך קורבן פסח באופן פרטני, קודם נראה את מה שכתוב למעלה, והמשנה תחבר לנו שלושה סוגים של קורבנות, ובואו נראה מה עניינם. בסדר, ולא להיבהל, אנחנו נסביר בעזרת השם הכל. טוב, המשנה אומרת ככה, הבכור והמעשר והפסח קודשים קלים, שחיטתם בכל מקום בעזרה. אתם יודעות שיש קורבנות שהיו קודשים, יש קורבנות שהיו קודשי קודשים, היה ביניהם הבדל. קודשים אפשר היה לשחוט בכל מקום בעזרה, קודשי קודשים אפשר היה לשחוט כמדומני רק בצפון, וזה לא משהו טכני, בסדר? יש עניין לקורבן אם הוא קודש או קודש קודשים. אבל לפני שנסביר את ההבדל בין קודש לקודש קודשים, קודם כל נגיד מה זה בכור. בכור, אתם יודעות, בכור בעם ישראל, כל בכור שנולד הוא קדוש, נכון? מה עושים? פודים, נכון? בכור אצל האדם פודים, בכור אצל הבהמה מקריבים, נכון? מה זה מבטא? זה שבכור הוא קדוש, זה ביטוי לזה שהקדושה האלוקית קיימת בעולם בכל מיני הופעות, מאז שההופעות האלה הופיעו בעולם. בכור הוא לא קדוש בגלל שהוא עשה משהו, התנהג באיזושהי צורה, הופיע איזה כוח, לא. בכור בשנייה שהוא נולד הוא קדוש. אז בכור זה ביטוי לכל הקדושות בעולם, שמאז שהדברים האלה הופיעו בעולם. זה קדושה קבועה, קיימת מאז ומעולם. בסדר, יש דברים כאלה, מכירות? דברים שהם קדושים מאז ומעולם, למשל? למשל? מה? שבת, נכון? שבת, כל פעם שמגיע היום השביעי, יש קדושה בעולם. ממתי זה? מאז שנבראה השבת, נכון? מה עוד קדוש מאז ומעולם? שבת זה זמן. יש מקום שאתם מכירות שהוא קדוש מאז ומעולם? ירושלים, ארץ ישראל, זה קדושה שהיא קיימת מאז ומעולם, נכון? וגם, גם עם ישראל, נכון? גם עם ישראל, זה קדושה שקיימת מאז ומעולם. מאז ומעולם. טוב, אז זה בכור. אבל יש עוד סוגים של קדושות. מה זה מעשר? מעשר זה כשלה, זה בצום, זה לא באוכל. כשיש לאדם עשרה, יותר מעשרה כבשים, הוא צריך לתת מעשר. מה מבטאת הקדושה הזאת? הקדושה הזאת מבטאת מאמץ של האדם. אם האדם השקיע וגידל את הצאן, והוא זכה שיהיה לו עוד ועוד ועוד ולדות, אז מתוך זה נקבע שכל עשירי הוא קדוש. אז מעשר זה לא קדושה שהייתה מאז ומעולם, זה שונה מבכור. מעשר זה קדושה שהאדם הופיע דרך מה? דרך המעשים שלו, דרך המאמצים שלו, דרך ההשתדלות שלו, נכון? אז זה בטח שאנחנו יודעות, שהרבה פעמים אדם מגיע למדרגה של קדושה מתוך מה? מתוך שהוא התאמץ, מתוך שהוא עבד, מתוך שהוא עמל. והקדושה השלישית זה פסח. את פסח אנחנו נשאיר בסימן שאלה, בסדר? עוד לא נגיד למה פסח זה גם קדושה. אבל תכף אנחנו נקרא את הדברים של הרב, ומתוך זה נסביר. רק לא אמרנו את ההבדל בין קודשים לקודש קודשים. קודש קודשים, קורבנות שהם קודש קודשים, הם ביטוי לאיזה קדושה עליונה, 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 שבעצם נמצאת בעולמות העליונים. קודשים קלים זה ביטוי למה? לקדושה שקיימת בעולם הזה. אל תדאגו, אני לא מבינה מה זה קדושה. אל תחשבו, אתם מסתכלות עליה ככה בפחם. אני לא יודעת מה זה קדושה. בסדר, אני רק מלמדת. הן כבר יודעות, אבל אתם עוד. בסדר, זה רק הסברנו את זה. הבכור, המעשר והפסח מחברים אותנו לקדושה שיכולה להופיע בה בעולם הזה. בסדר? אז בואו נראה מה הרב מסביר. אומר הרב, היחס של הקדושה מתפצל בחיים המסודרים. הקדושה יכולה להופיע בשלושה שבילים. אחד, מצד הטבע התולדתי, שמתבטא בקדושת הבכור הקדוש מרחם. מה זה הטבע התולדתי? מה זה הטבע התולדתי? ככה נולדנו, ככה נולדנו. בכור זה ביטוי לקדושה שקיימת מאז שהיצור הזה נולד, בסדר? האם עד כאן זה ברור? זה סוג אחד של קדושה. קדושה שהיא קיימת מאז שהנברא הזה הופיע בעולם. ככה ריבונו של עולם התביע בו. ומצד קדושת הדברים הקנויים, הוא מתבטא במעשר. מה זה לקנות? מה הכוונה לקנות? איך קונים? עבדנו, עמלנו, טרחנו, היזנו, יגענו, ואז הגענו לקדושה. זה הדבר השני, קדושת הדברים הקנויים. אומר הרב, ומצד הערכים הקיבוציים הלאומיים, הכוללים את הכלל כולו ומתבטא בפסח. אז בואו נגיד משהו חלקי על פסח, בסדר? בפסח אנחנו חוגגים יום הולדת של כל האומה שלנו. זה לא יום הולדת פרטי שלי, וגם לא יום הולדת פרטי שלך. זה יום הולדת של כל האומה, של הכלל. אומר הרב, גם בכלל יש קדושה. עצם זה שהאדם הוא מפסיק להיות פרטי, מפסיק לחשוב על עצמו, מצליח לצאת מעצמו ולתת לאחרים, מצליח להיות מחובר לאחרים ולדאוג להם, זה כבר הופך אותו להיות מסתם אדם שעסוק בעצמו לאדם שיש בו, מה יש בו? קדושה, בסדר? אבל אנחנו נראה שקורבן פסח עוד יכניס אותנו הרבה 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 יותר עמוק ממה שאמרתי עכשיו. אלה הקדושות, אומר הרב, מתאימות אל הטבע. זה קדושות שמופיעות בעולם הזה ומתפשטות באופן גלוי בכל עבר וכל הערכה שבחיים המקודשים. הבכור והמעשר והפסח קודשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה. למה זה חשוב למשנה להגיד לנו את זה? כדי שנלמד מהבכור והמעשר והפסח, כשיהיה לנו קשה עם עצמנו, כשאני ארגיש עם עצמי שאני לא כל כך מרוצה והייתי רוצה להיות הרבה יותר וכבר אין לי כוח ואני כבר מתייאשת, אז להיזכר שיש בעולם הזה קדושה. יש בעולם הזה קדושה, קודם כל היא מופיעה בך, כי ככה ריבונו של עולם יצר אותך, והיא יכולה להופיע מתוך שתפעלי ותעשי בעולם, והיא יכולה להופיע מתוך שתהיי, שמעתי, כללית ולא פרטית. בסדר? עכשיו הרב יגלה לנו סוד, שפסח זה עוד הרבה יותר עמוק ממה שאמרנו. זה הרבה יותר מזה שאדם מפסיק להיות פרטי והופך להיות כללי. אז בואו נראה. יש פה ארבע הלכות ששייכות לקורבן פסח. ארבע הלכות. ההלכה הראשונה אומרת, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. תקשיבו, הקורבן היחיד שנאכל רק בלילה, רק בלילה, זה קורבן פסח. למה? אז בואו נראה. הרב אומר כך, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. אז קודם כל הרב מלמד אותנו דבר מאוד מאוד חשוב על קורבן פסח. בקורבנות יש שני סוגים של קורבנות. יש קורבן יחיד. מה זה קורבן יחיד? יש לי איזה צורך מסוים, אולי האדם חטא, אולי הוא רוצה להגיד תודה, הוא מביא קורבן לבית המקדש באופן פרטי, הקורבן הזה הוא שלו. זה סוג אחד של קורבן. ויש קורבן ציבור. קורבן ציבור זה קורבן ששייך לכל האומה כולה. נכון, אנחנו נותנים את מחצית השקל, ואז אפשר לקנות קורבנות, וכשהכהן מקריב את קורבן עולת התמיד בבית המקדש בבוקר ובלילה, זה כאילו מי יקריב את זה? את ואת 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 וכולנו. זה קורבן ציבור. מה קורה עם קורבן פסח? קורבן פסח זה קורבן יחיד שנחשב לקורבן ציבור. מה קורה בקורבן ציבור? קורבן ציבור, בגלל שהוא של הכלל, הוא גם דוחה טומאה. אם חלילה במקרה הכהן נטמע באמצע הקורבן, אז מתעלמים מזה, והוא גם דוחה את השבת. כי זה בשביל הציבור, כוח הציבור הוא כל כך גדול, שהוא דוחה טומאה והוא דוחה את השבת. בקורבן יחיד אין דבר כזה, אסור. זה לא שייך. מה קורה בקורבן פסח? בקורבן פסח כל אחד חייב לשלם על הקורבן, שזה יהיה הקורבן שלו, שזה קורבן יחיד, אבל הוא גם דוחה את הטומאה ואת השבת, אז הוא גם קורבן ציבור. זה קורבן מיוחד במינו, שהוא גם יחיד וגם ציבור. מה זה רוצה לומר? תקשיבו טוב. עכשיו הרב יגיע ללילה. ולעומק הרושם, שהכלל כולו מתאחד בזה, לא התאחדות חברתית, מקובצה מאישים בודדים, שעל ידי המגע ומסע ומתן היומי, הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת. למה לא מקריבים קורבן פסח ביום? בסדר? מה זה היום? היום זה הזמן של החיבור עם בני אדם אחרים, נכון? מה קורה בלילה? לא במדרשה, כן? במדרשה קצת עולם אפוי. אבל בעולם, ביום אדם יוצא לעבודה, פוגש אנשים, מזיז כל מיני פרויקטים, הוא מאוד מאוד חברתי, הוא ציבורי, הוא לא לבד. ביום אדם לא לבד. מה קורה בלילה? סוף סוף נהיה שקט, אפשר להיכנס מתחת לסמיכת פוך, לא לדבר עם אף אחד, לפני השינה, לשתות קוסטי, להיות עם עצמי. הלילה הוא זמן מאוד 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 פרטי, אישי. אמרתי, חוץ מי במדרשה, בסדר, הבנתי. אתם מעל הזמן אתם. אבל, אז למה קורבן פסח לא מקריבים אותו ביום? כי הרי אמרנו שקורבן פסח זה ביטוי לציבור, נכון? זה ביטוי לכלליות, לזה שאנחנו ביחד. אומר הרב, קורבן פסח הוא יותר עמוק מזה שאנחנו ביחד. הקדושה של קורבן פסח זה לא שהאדם נהיה כללי, והוא רוצה לתת לעם ישראל, ולהשפיע, ולהביא ברכה. לא, זה לא זה. זה כל השנה. בפסח יש משהו אחר, תקשיבו טוב. אלא התגלות ייחוד עליון. תקשיבו טוב, קשה להבין את זה. שהכללות כולה של האומה, שמתאחדת על ידי קדושת הפסח, נעשתה לאישיות יחידה ממש. הולם הוא רושם הלילה המתייחד אל הייחודיות, יחידיות, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. מה קורה בלילה? בלילה זה זמן של הפרט, נכון? בלילה זה לא זמן של החברה. אומר הרב, למה קורבן פסח זה בלילה? כי בליל פסח קורה משהו אחר. בליל פסח זה לא מעשים שלי. זה לא שאני עושה למען הכלל. בליל פסח אני זה הכלל, אני האחד, זה הכלל. אנחנו לא מחוברים על ידי מעשים, אנחנו מחוברים בסגולה. בליל פסח אנחנו חיים את הנשמה האחת שקיימת בתוכנו, זה פלא. זה גם משהו שקשה להסביר במילים. לכן זה בכוונה לא ביום, אם זה היה ביום, אז היינו חושבים שזה כמו תמיד, תמיד. איך האדם הוא כללי? הוא עושה, הוא פועל, הוא יצר, לא, 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 לא. זה תעשי כל השנה. זה לא קשור לליל הסדר. בליל הסדר, כשאת שייכת לקורבן פסח שנאכל בלילה, זה כדי לומר לך, את האומה, את עם ישראל, את, כל אחד, לא רק את. אנחנו כל כך, כל כך, כל כך שייכים לזה בליל הסדר, כי זה הזמן שבו נולדנו, אז שוב, זה לא תלוי במעשים. זה משהו סגולי שמתגלה בלילה הזה. זו הלכה אחת. ולכן כל אחד חייב לשלם על קורבן פסח, כי הוא אומר, בלילה הזה אני ציבור. אני הפרטי, נכון אמרנו, זה קורבן יחיד שהוא ציבור. אני הפרטי, אני ציבור. כאילו אנחנו כולנו, כולנו, כולנו דבוקים בליל הסדר, כולנו. מיליוני עמך בית ישראל, כולנו אותה נשמה. כן.
אבל אמרנו שאת קורבן פסח מקריבים בתור משפחה, לא בתור יחידים.
נכון, אבל כל יחיד חייב לתת אם.
אז נגיד משפחה של 10 ילדים, כל ילד צריך לשים.
כן, כן, כן. כן, שנהיה שותפים בסדר. הלכה שנייה. אמרנו לילה, אומרת המשנה, ואינו נאכל אלא עד חצות. בואו נראה, כן, זוכרות את האפיקומן שיש הנוהגים לאכול אותו עד חצות? אומר הרב, מכיוון שהלילה מתייחס לקדושת הקודש של הפסח, בשביל עומק היחידיות שיש בהפעלת השפעתו בקדושת הכלל, ראוי שהוא ישמר בגבולו שרק מחצית הלילה הראשונה שאינה פונה עדיין אל ההכשרה היומית תהיה זמנו, תכף נסביר, ולא המחצה השנייה של הלילה כשהוא כבר מוכן להיות פונה ומתעתד לקראת ההתקנות החברתיות העתידות לבוא ביום. אז הרב אומר ככה, הלילה מתחלק לשני חלקים, כל לילה. בחלק הראשון של הלילה האדם ישן כדי לאגור כוח לגוף שלו, לנפש שלו, לרוח שלו. חצי הלילה הראשון זה בשביל האדם עצמו. חצי הלילה השני זה בשביל כל הברכה שהוא יביא לעולם. קודם הוא צריך לחזק את עצמו, לא יכול להביא לעולם ברכה. אם הוא לא בעצמו, יתמלא בכוחו. אז החצי הראשון של הלילה זה התמלאות כוחותיו הוא. החצי השני של הלילה זה התמלאות כוחות למען הכלל. מה היינו חושבים לפי זה? שעד מתי אפשר לאכול את קורבן פסח? כל הלילה עד הבוקר, נכון? אומר הרב בדיוק הפוך. כדי שלא נחשוב שקורבן פסח שוב. זה כמו כל השנה. שאנחנו צריכים כוח בשביל לפעול למען האומה. לא, לא, לא. קורבן פסח זה משהו אחר. קורבן פסח זה אני, זו האומה. אני, אני. ולכן מותר לאכול את הקורבן רק עד חצות. כל מה שהגוף אחר כך אוסף כוח למען עשייה, זה מקסים, זה נפלא. זה לא קשור לליל הסדר. ליל הסדר זה משהו אחר. זה לילה שונה מכל הלילות. הלכה שלישית, ואינו נאכל אלא למנויו. מי שלא אמר בפה, אני מתמנה מראש על הקורבן הזה, על עשה הזה, הוא לא יכול לאכול מהקורבן. למה? אומר הרב, הקשר האמיץ הזה, שאחדותה של האומה תופיע בה על כל הפרטים, בצורה אחדותית ממש, העולה למעלה מכל צורה קיבוצית המתאחדת, צריכו הזמנה מיוחדת והסכמה עצומה להיקשר בעומק הקדושה של דשנת האומה הפנימית. זה לא דבר קטן, זה לא דבר שולי. אדם צריך להכין את עצמו לזה. כשאדם אומר, אני מנוי על השא הזה, אני שייך לקורבן הזה, בעצם זה שהוא אומר את המילים, הוא מזמן את עצמו, הוא מחבר את עצמו לרעיון. זה לא עניין טכני, זה עניין מהותי. צריך להכין את עצמנו ללילה הזה. וההתמנות הזאת זה ביטוי להכנה. אתה לא יכול להיכנס לליל הסדר בלי שאתה מתכונן. אתה תהיה תלוש, אתה לא תהיה קשור, אתה לא תבין את הסוד של הלילה הזה. זוהי פעולת המינוי שבפסח המחזק את ראש המאורה העליונה של ההסכמה הנפלאה הזאת ואינו נאכל אלא למנויו. שכל אחד מתמנה. מי שלא התמנה לפני כן, הוא לא יכול לאכול מהקורבן. הוא לא שייך. צריך הכנה. חייב הכנה. בסדר? עכשיו מכיוון שנגמר לי הכל, אתם קוראות בזוגות את הפסקה האחרונה, ונראה מי מסבירה את מה שכתוב. בסדר? ההלכה האחרונה זה שהקורבן נאכל צלי. צלי, אתם יודעות איך עשו את זה, לקחו שיפוד, כן, ועשו את זה על האש כזה. לא טעמתי אף פעם. אני יכולה להסביר, שוב, זה קשור למה שאמרנו על אל הסדר. רונית, תבואי ללמוד איתה. רונית, את באה ללמוד איתה? יש לכם כמה דקות ללמוד את הפסקה האחרונה. לא, זה ביחד. אני חושבת שזה היה ביחד. נכון, אנחנו אומרים זכר למקדש כהלל שהיה כורך, מצות, מרורים, קורבן פסח. זה הכל היה ביחד. לומדות, לומדות.
Thank you.
אפשר לשמוע מה אתם אומרות?
זה ממש מורכב.
זה ממש מורכב.
אבל זה ממש יפה.
אבל נגמר לי הכל פשוט. כן. מה אתן... טיפות. בסדר, לא צריך להגיד הכל. ההלכה זה שאי אפשר לבשל את קורבן פסח. אי אפשר לעשות אותו שניצל ולתגן אותו. אי אפשר לשים אותו במרק. אפשר לאכול אותו, וזה שיעור בבישול. אפשר לאכול אותו רק צלי. לקחת שיפוד, ומהחום לאט לאט זה הולך ומתבשל. ומתגרל. אני לא יודעת איך אומרים. כן, מי הבינה משהו? טיפה, כן. כן, אמא, בואו נשמע את תהילה. היום תהילה עושה כושר גם ברגליים, גם במוח. טוב. כן.
יוצא מורכב, אבל לא יודעת כמה דייקנו, אבל הצלייה, זה באמת שיעור בקולינריה אזרחית.
נכון.
שכשתולים משהו, אז כאילו הטעם ממש נשאר בפנים כזה.
יופי.
נאכתר, למשל, כאילו, אותר.
כן.
ורק בדרך הזאת שקורה, זה מה שגורם לבשר, כאילו, לאגור את הקדושה כזה.
יופי, 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 כן.
חייבת הרסם, כן, שזה
הרבה הרבה כאילו. יופי, מי מוסיפה? למה לא בישול? למה לא טיגון? למה לא מרח?
כי אז חותכים אותו.
מה זה, מה זה?
כי אז חותכים אותו, הוא לא נשאר שלם.
חותכים אותו, הוא לא נשאר שלם, רעיון טוב. מה עוד?
לא.
נו! כן, צוריה? תגידי מה שאת רוצה, לא דווקא לשאלה שלי. כן, לא נגלה לי, למה הזכרתם לי שהייתה שלישייה, למה? חמור, חמור.
למה אם פי תלך עושה פי?
לא, לא, צודקות, ממש חמודה, כן.
אז מי שאמרה שאלה זה, נראה לי
איך אני
אצביר את הנכון.
כן.
כאילו, בזה שכאילו בהשלכה עלינו, שאם אדם כאילו יהיה עסוק בקדושה של עצמו, כאילו, בטפל בעצמו כאילו, אז זה ישפיע עליו, אם הוא ינסה דווקא כאילו להפיע קבוצה, אז זה יערוף לו.
כן, עוד, אני רוצה עוד, זה קשור, זה קשור, רק אני מחפשת עוד. למה לא לבשל? מה קורה מבישול? מה קורה כשאת מכניסה? זה יוצא החוצה. הטעם של הבשר עובר לנוזל. האם שווה לנוזל שהטעם של הבשר עבר אליו? ברור שכן, כי אז הנוזל הוא טעים, נכון? איך מרק עוף נהיה טעים? אם שמנו בו עוף, והעוף נותן, לפני כן המים היה טעם של מים. למה? למה בליל, זה נפלא לכל השנה. זה נפלא שאתם מבשלות מרק ועוף וסיר ויש רוטב טעים והכל טוב. למה בליל הסדר לא? כי בליל הסדר שוב, אנחנו לא עסוקים כלפי חוץ. אנחנו לא עסוקים בלתת עכשיו לכלל, לא. אנחנו עסוקים בהתכנסות. כל הכוח שלנו בלילה הזה, בהתכנסות שלנו אל תוך עצמנו. בחיבור שלנו אל הכלל בסגולתיות. לא במעשה. אני אומרת שוב, נצא מליל הסדר לכל המועד, אתם יכולות להמשיך להיות צדיקות ולתת ולחשוב. ושהטעם שלכם הטעים ישפיע על העולם, מצוין. חוץ מליל הסדר. ליל הסדר זה לילה של התכנסות. של לחיות את הכלל בתוכי, בתוכי. כל הטעם, כל הטעם מרוכז בתוכנו. מה? אנחנו לא יכולים להשאיר אותם לבד, זה לא קשור.
היום דווקא בליל הסדר,
לא, אנחנו מזמינים בכל החגים. ואנחנו גם לא רוצים להפקיר, אבל מה שהרב אומר, זה מה כל יחיד צריך לכוון בזמן של קורבן פסח, את מבינה? זה מה שצריך לכוון, אני לא מתכוונת שצריך בליל הסדר להתנהג לא יפה לאחרים, בסדר? כשאני הייתי ילדה, אז אצל סבא וסבתא שלי היה כיסא ריק, כל ליל הסדר היה כיסא ריק והיה כתוב, שלח את עמי או את אחי הנוכחים מבקש על כל אלה שהיו ברוסיה ולא יכלו להיכנס. קבוע ככה היה אצל סבא וסבתא שלי. היה כיסא שידענו שאנחנו רוצים שיגיע לפה מישהו שלא יכול להגיע. ברוך השם, כבר מאז נפתחו כל השערים. והכל בסדר, אני ממש זוכרת את זה. זה היה, זה השאיר עליי רושם. אני לא מתכוונת שלא נתנהג יפה ולנסדר. חלילה. אני מתכוונת שבזה צריך להיות מרוכזים. שזה הלילה שבו נולדנו, ולכן כל אחד יכול לחיות את הכלל. בסדר? ברור שאחר כך גם נתנהג יפה, בסדר? אבל כל ההלכות של קורבן פסח מרמזות על זה. כל המפגש עם קורבן פסח זה לרמז כמה בלילה הזה כל אחד הוא כלל. נכון, אז אנחנו יושבים ביחד, וכל המילים של ליל הסדר הם ביחיד. נכון, אומרים קדש, אורחץ, קרפס, יחץ. למה זה ביחיד? למה זה לא ב... כי גם כשאנחנו אומרים ביחיד, אנחנו חיים את הכלל. זה הלילה הזה. זה לילה שכתוב שהוא משומר מן המזיקים. אתם יודעות שלא צריך להגיד את כל הפרקים שמוסיפים בקריאת שמע בליל הסדר, זה ליל שימורים. איך אנחנו משומרים? אנחנו מתקלפים מכל הקליפות והמסכים והמחיצות והשטחיות והרדידות והקטנות, מכל זה אנחנו מתרחקים. אנחנו כאילו חוזרים אל תוך הלב שלנו, אל מי שאנחנו באמת. קודם כל להאמין בזה, שזה אנחנו לומדות את זה, להאמין שבתוכי, כאילו שאנחנו לא, זה נכון שאנחנו עכשיו גופים גופים מפורדים, אבל באמת, 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 אנחנו אחד. זה צריך לה, כאילו להתעסק בזה, שזה אנחנו לומדות את זה. להתחבר לזה שבלילה הזה כולנו נולדנו, כולנו. כולנו זה היה ליל הולדתנו. אנחנו נשמה אחת. בסדר? זה עבודה, גם אני אומר את זה. קל להגיד את זה, זה קשה להבין את זה אפילו. אבל זה מה שההלכות של קורבן פסח מנסות לבאר. שבלילה הזה כל יחיד הוא כלל. וזה דבר מאוד 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 מיוחד ומאוד מאוד מאוד גדול. ואף אחד בלילה זה לא יכול להפריע. אין שטן בלילה, זה אנחנו שמורים. זה לילה שאנחנו שמורים מכל המחשבות הרעות, מכל הדברים שמפילים אותנו, מכל מה שאנחנו חושבות שאנחנו לא ראויות, ולא מגיע לנו, וכמה נפלנו, וכמה טעינו, ומתי נצליח בכלל. כל זה לא קשור ללילה. לילה שמור מן המזיקים.
אבל אתה לא יודעת, איך שאנחנו מתכנסים בעצמנו, משפיע.
זה הנקודה. הנקודה זה להבין שכשאת מכונסת בעצמך, ביחד איתך כל עם ישראל נמצא. זה לא תלוי במעשים, זה תלוי בהכרה הזאת, בתובנה הזאת. בלילה הזה כל אחד מעם ישראל הוא כלל ישראל. כל אחד מעם ישראל, לא רק אני ולא רק את. כל אחד מעם ישראל הוא כולו כלל ישראל, כי בלילה הזה נולדנו. כי בלילה הזה הנשמה הזאת של האומה הופיעה. אז כולנו האומה. שוב, זה קשה להבין את זה, כי אנחנו בסוף מחולקים. ברור שזה קשה, אבל זאת האמת. אז בכל השנה איך את מופיעה את זה? וזה שאם יש מישהו מעם ישראל שקשה לו, שכואב לו, שצר לו, את רוצה לעזור לו. כשכואב לו, כואב לך. כשהוא שמח, את שמחה. כי אנחנו קשורים, כי אנחנו חבורים. אבל בליל הסדר זה שוב, זה בנקודה יותר פנימית. זה עוד לפני המעשים. שוב, השאלה של מה החשובה, זה לא מתכוונת שלא צריך לעשות מעשים. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא זה. להאמין, לחשוב על זה בליל הסדר. אתם יודעות שלפני ליל הסדר יש לנו איזה שבועיים שאנחנו צריכים לנקות ולסדר ולעשות מלא דברים. וזה לא כזה כיף קודם כל, וגם זה לא תמיד קל. פעם איזה אח נקץ מפריע לך, ופעם אחות נקצית מציקה לך, ופעם איזה דודה יש לה מה להגיד, ופעם איזה סבתא יש לה מה להגיד. קיצר, זה לא קל. ואת רוצה לנקות וכולם מבלגנים, ואם מבקשת ממך דברים שאת בכלל לא רוצה שהיא תבקש, אני חושבת שגם אמאות הן נקציות, כן? אני אומרת את זה בתור אמא, לא בתור. לא על האמאות שלכם. הקיצר הזה, אז זה לא פשוט, זה לא תקופה פשוטה. ולדעת לבאר את החמץ, זה לא לבאר את החמץ, רק החמץ שתפח בלחם. לבאר את החמץ, זה כמו שאמרתם אתמול, לדעת לוותר ולדעת להכיל, ולדעת לתת מקום ולקבל דברים שאני לא כל כך רוצה, וככל שיותר נתנקה מזה בימים האלה, אני משערת שגם נגיע יותר נקיות לליל הסדר. וזה באמת עבודה, דרך אגב זה הכנה לחתונה, אתם יודעות. אם לא תריבי עם אחותך, למרות שתגלי שהיא לקחה לך את השמלה שאת הכי אוהבת בלי רשות. ואם לא תריבי עם אח שלך, עם האחים הקטנים, שכל הזמן מחפשים צומי, נכון, אני זוכרת את הדוגמאות שאמרו את לא, זה. לא, זה שיאה טבעי, זה שיאה פשוט. אם נצליח במקומות האלה, ואם לא נתרגז על אמא שביקשה עוד פעם משתפקלים, ועוד פעם משתפקלים, ועוד פעם לנקות, ועוד פעם, ומה עם האחים האחרים, ולמה דווקא אני, ועוד כל מיני דברים. עכשיו אני רוצה לשמוע שיעור, לא בא לי לנקות. זה לבאר את החמץ, לבאר את החמץ זה הדברים האלה. אחר כך גם לבאר את החמץ, אתם יודעות. אבל קודם כל מהלב לבאר את החמץ. ואם מבארים את החמץ, זה, שוב, זה קל מאוד להגיד את זה מפה. שיא הקל קלוש. ובטח גם חשבות שאני נורא צדיקה, תשכחו מזה. אבל זה העבודה שלנו לפני פסח. זה גם כולם ביחד, וזה הרבה מתחים, והרבה לחצים, וכל אחד עם הציפיות שלו, וזה הזמן. ואם נבאר את החמץ בבית, אז אולי נצליח להגיע באמת לליל הסדר עם ההתחברות הזאת לכולם. הלוואי שנזכה. כן.
בפורים יש נורא את העניין הזה של האחדות, של להבין נתנות להבינים, לשלוח מונות, ובסך זה בדיוק הפוך, אז מה העניין של הקשר של הקרובה לזה?
לא, אנחנו צריכים גם את זה וגם את זה, אבל זה פשוט תלוי בזמן. בפורים הכוח שלנו התגלה מזה שהתקבצנו ביחד למעשה, דרך הגזרה הזאת של השמה. ובפסח הנקודה זה להיזכר שזה יום הולדתנו, זה להיזכר שזה יום הולדתנו. מה שאנחנו עושים בלילה הזה, כל חג עם הנקודה שלנו.
אז אין
ביניהם
קשר,
סתם
יצא שאחד באדר ואחד
בניסן,
אז אין ביניהם
קשר
כאילו
שסתם יצא שאחד יש ביניהם קשר, לא הכל הם יודע. אבל זה ברור שכל חג יש איזה נקודה שאותה הוא מופיע. טוב, שנזכה לבאר את החמץ.